טוב, קודם כל, צהריים טובים. אני מאוד שמח על ההזדמנות הזאת, כי עד שחיכו את הכיתות, עם כל התחות של הזמן, אז עדיין למספיק מפגש מגמת עם שאר, חוץ מהכיתה שלי שסובלת אותי, אבל אין מספיק מפגש עם שאר, עם שאר מחזור. זה אמור בעצם חוג שבועי. עכשיו, רב הילה וחזי מאוד לחצו עליי לעשות נושא מסוים. מבחינתי זה בסדר, אבל זה תביא גם בכם. זאת אומרת, אם אתם רוצים לשאול את הנושא, אין לי, זה לא קדוש מבחינתי הנושא הזה. הם רוצים שנדבר על האחרונים, אני קצת אשנה את זה, בעצם נציג את הספרות התורנית ואת ה... בעצם לא הספרות התורנית, זה לא נכון, הספרות הלמדנית. נציג אותה מאין היא באה, לאן היא הולכת, למה לומדים רשב"א, או למה לומדים נגיד רמב"ן, ופחות לומדים רביונות המילונל, או למה, מה שגת עשה, ולמה, כאילו, תשופה, מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, מה לא לקבל, ומה זאת אחרת, למה, אם רב חיים מגיע בסוף המאה ה-19 ולא בסוף המאה ה-16, ודו מהסוג הזה. כאמור, זה קצת תחביב שלי, אבל... אם אתם מדיפים משהו אחר מאת סתם ללמוד מנחת חינוך או רמב"ן על התורה מאת או ספר איוב, אין התנגדות. אז אני כן רוצה לדעת אם פחות או יותר נושא כזה מעניין אתכם או לא. בסדר, אוקיי, אני מקווה ש... בסדר, אם אחרי פעמיים אתם חושבים שזה משעמם, אז מה שאתם נוסח לפעות? טוב, עכשיו בעצם נתחיל מה... אנחנו לא נתחיל מהאחרונים היום, ואני גם עד כמה שזה יותר מביא אני רוצה קצת למקד בראשונים קודם, גם כי זה קודם לאחרונים וגם כי אני גם חושב שיותר הגיוני להתחיל בספרות שאתם יותר מתעסקים בו ומשתמשים בו יום יום, ורק בשלב הבאים נגיד ספרות ש... פחות עסקים בה והיא פחות מוכרת גם כן. אני מתחיל קודם כל בעצם, אפשר לומר ככה, שמה שאנחנו קוראים ספרות חזמת, ספרות תורנית, היא מתחלקת בצורה מודעת לתקופות. יש לנו, טוב, תנ"ך עכשיו, כמובן, תנ"ך זה קו שבר לעומת כל השאר. זאת אומרת, זה תורה שבכתב, זה תורה שבעל פה. מעבר לכך, הנקודה החשובה ביותר היא שתורה שבכתב היא באה מלמעלה כלפי מטה. וכרגע אני לא נכנס לשאלה מה בדיוק המשמעות של נביא מתנבא בסגנון שלו ומה מה בדיוק הפן האישי המדויק שיש לנביא בנבואתו. בסופו של דבר, עד כמה שאני מבין, גם אין דרך לדעת את זה. היות שאף אחד מאיתנו לא נביא וגם לא בן נביא, והיות שאף אחד מאיתנו לא התנסה בתורת ההכרה הנבואית, זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין מה, נגיד, פחות או יותר מה עובר רבי עקיבא בראש. הוא היה יותר חכם מאיתנו, יש בו יותר עוצמות אישיות מאיתנו, אבל פחות או יותר התודעה שלו, ההכרה שלו, היא דמה לשלנו. נביא נמצא בתורת ההכרה אחרת לחלוטין מאיתנו, אז לכן קשה גם לומר שום דבר אינטליגנטי על זה, כי אנחנו לא מסוגלים לחוות או לא להכיר את זה. אז אני יכול מרת, לצטט מימות מסוימת בחז"ל, סוף פרק 50 לברכות למשל, יש דברים כאלו שמדברות, אבל אין באמת דרך לדעת מה בדיוק הממד האישי וכמה נביא הוא שופר וכמה הוא מכניס משל עצמו. אני כרגע בכל מה, אני כרגע מקפץ על התנ"ך, זה משמיים, קומה השם, או זה הדבר מרת, זה הדבר וכולי. ממילא, לצורך הדיון הזה, התנ"ך הוא בעצם לא פונקציה. אין בו כזה יצירה אנושית, אין בו, אז הוא עומד בפני עצמו. יש טיפה של עניינת עד כמה יש תורה שבעל פה במסגרת התנ"ך, כמו בנות צלופחד, או דו מהסוג הזה. אבל גאולי מדיין, אבל כרגע לצורך ענייננו תורה שבכתב היא בעצם עולם אחר לגמרי. יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה. תורה שבעל פה כמו היא מחולקת בצורה מובהקת לתקופות שונות. תקופת המשנה, תקופת התנאים נקרא לזה, תקופת המוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים, ופריירים כמונו. עכשיו, זאת חלוקה שיש לה גם השלכות הלכתיות. זאת אומרת, העובדה שמורה לא יכולה לחלוק על תנא, זאת הלכה. זאת אומרת, אם אביי או רב יעשו לחלוק על רבי יוסי הגלילי או רבי אלעזר עזריה, הם לא יכולים להלכה, זאת אומרת, הם יידחו. האם ראשון לא יכול לחלוק על אמורה? האם האחרון, האם קיבג יכול לחלוק על הרשב"א? זה כל מחלוקת אחרונית. זאת אומרת, מה שחשוב לי כרגע לומר, ונדבר על זה בהמשך בלי נדר, שיש לחלוקות הללו השלכות, זה לא רק איזשהו נוח, זה לא רק איזשהו תווית של נוח. במקום לדבר 1,000 שנה רצוף, בוא נחלק את זה ל-500 שנה. אלא הן תקופות מאובחנות, והחלוקה הזאת יש לה השלכות גם משפטיות הלכתיות כאמור.
לאחרונים אתה יכול לחלוק על ראשונים?
אז זה קשור לפרק, זה מחלוקת אחרונים. האם באמת, ויש מחלוקת ראשונים, האם לראשונים מותר לחלוק על גאונים? גאונים?
מה? מה הסמן בין הראשונים?
אני אדבר על זה. זה
מה?
אנחנו בדרך, באמת, מי ששואל את השאלות, אז סימן שהנושא בסדר, אנחנו בדרך לכל הדברים האלו, נספיק כמה שתפיק היום, מה שלא נמשיך בפעם הבאה בלי נדר. עכשיו, אז כמו בעצם, זאת, כרגע, כצורך, מה הכי פשוטה לכם, תורה שבכתב, משנה או תנאים, כן, ו... טוב, יצאנו באמצע הגט, מה? וקיצור, אומרת, ככה זה בנוי כאיזו פירמידה. בהמשך, זה הרבה יותר חשוב, באמת, פעם להביא לוד אמיתי, וזה מאוד חשוב הסיפור הזה. אוקיי. עכשיו כרגע אני אעשה את זה במה הכי פשוטה, כי זה מה שרק חשוב לי פה כאמור, זה עצם עובדה שיש קוביות כאלו ראשונים אחרונים. וכאמור, בכל תקופה כאמור היא מובחנת, מה הסימנים, נדבר על זה בהמשך, גם בהמשך מדוע ולמה הם, אחמד, מה הם בעצם כל הסמכות. לפני זה, בתוך כל המסגרת הזאת, של מה ככה, יש כמת שאלה, האם גם את זה בעצם נחתוך לחצי? זאת אומרת, האם עובר קו שבר בין תקופת חז"ל לבין מה שקורה אחר כך? כאילו גאונים ראשונים, האחרונים. אפשר לומר כך, מה שבטוח יש קו שבר, זה מבחינת הכירותנו ההיסטורית את התקופה. מה שקורה מהגאונים ואילך פחות או יותר מתועד בפנינו, פחות או יותר ידוע לנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים פלוס מינוס לשייך, זאת אומרת, אנחנו יודעים פחות או יותר מה קרה, איך בדיוק הגאונים עבדו, מה עם הישיבות שלהם, זאת אומרת, איך פלוס מינוס הסרטוט ההיסטורי, זאת אומרת, איך זה עבד ועם מי ומה עם התכונות, זה בסך הקודם מתועד בחלקו בזכות המשיר הגאון, בחלקו כי יש כן רצף, זאת אומרת, מהגאונים, עם ישראל עבר אחר כך, כאילו מבבל, אז מי שנשאר בבבל, אז עבר לצפון אפריקה או לאירופה, ויש לנו פחות איזה רצף היסטורי גם, וברגע שאנחנו עוזבים את הגאונים ועוברים, מה שיותר חשוב לנו, מסיבה שתדבר שוב פעם בהמשך, לראשונים ולאחרונים, יש לנו רצף ממש מלא. זאת אומרת, זה לא שאנחנו יודעים בדיוק מי דיבר עם מי ומי התלמיד של מי, יש לנו את כתבי היד, מתקופות הראשונים יש לנו כתבי יד.
מה, הגמרא
זה לא... זה נכון, אני אגיד את זה עוד רגע. זאת אומרת, מהראשונים יש לנו כתבי יד, לא... מהרמב״ם יש לנו ממש אוטוגרפים שלו. זאת אומרת, כתבי יד בכתיבת ידו, עכשיו במוזיאונים בעולם לראות אותם, אבל גם אין לנו, לא בדיוק כבר רמה, שיש ממש את כתב ידו, יש לנו פה עוד רצף, רצף ממש ממשי של כתבי היד, מה שחשוב יותר, של ההווי, של הכל. זאת אומרת, קהילות, נגיד של יקים, ממשיכים ממש את המנהגים, לפני 700-900 שנה, וקרה גם בעולם הדת המזרח, יש לדבר רצף, רצף פיוטים, רצף מנהגים, זאת אומרת, אנחנו פחות או יותר בני, או אנחנו נמצאים איזה שמשך היסטורי ישיר מאז. זה, עכשיו, זה ודאי מקל את ההבנה, זאת אומרת, אם אני רוצה להבין את ההשפעות הדדיות, נגיד, בין רבינותם לרי, או בין הרי לרש משאנס, כשהכל מתועד וידוע, זה בטח קל מאשר להבין בין הבזר על ההון, שאף אחד לא יודע בדיוק. יש שם ערפל מאוד סמיך בסך הכל. זאת אומרת, חזל, מה שיש לנו מחזל, 98% מהסיפור, זה בעיקר המורשת הספרותית שלהם. טוב, אבל, שיותר משמעותית, היא לא עד כמה ידוע לנו, ועד כמה, וכמו, אני חושב שפחות או יותר מרגע הגעה לאירופה, לא משנה כרגע אירופה, או צפון אפריקה, יש לנו יצב די, די רציף בכל המובנים. שאחרת היא האם קיים איזשהו, האם קיים זה קו שבר שבו בין חזר וכל השאר. הרמב״ם טען שכן. בהקדמתו, בהקדמתו של משנה תורה, אז הרמב״ם שם מציג את הציג את המוטיבציה שלו ואת בעצם את אופי משנה תורה. עכשיו שם, כאשר כמה צריך לזכור, הוא כותב במאה ה-12, לא במאה ה-21, עבר גם קצת זמן מאז, אבל אמר שהוא כותב כך, שעד סוף ימי התלמוד אסור לחלוק עליהם, זאת אומרת ראשון, גאון, לא יכול לחלוק על המוראים, לעומת זאת, ראשונים יכולים לחלוק לגאונים, וזה הרמב״ם עושה, זה הרמב״ם משוכנע והוא עושה כל הזמן, הוא חלק לגאונים לא פעם ולא פעמיים. עכשיו, מה הנימוק שהוא נותן? הנימוק שהוא נותן הוא נימוק שבזמן הגמרא כל המשרד היה ביחד, שפחות או יותר כולם ישו באותו מקום או בשני ריכוזים, האמת שהיה קשר ביניהם. ממילא הוא טוען, הקונצנסוס שהגיעו להם בימי חז"ל, זה הקונצנסוס כללי, וממילא מחייב. ושאין כן, זאת אומרת, היום, אם האשכנזים לחוד, ספרדים לחוד, תימנים לחוד וכן הלאה, אז אף אחד לא יכול להתיימר ולטעון שהוא מייצג את הסכמת כלל הציבור, אז לכן כל אחד יכול לחלוק על השני, כי אף אחד לא מייצג את עם ישראל לבא שהוא. זה פחות או יותר התזה של הרמב״ם, מה שאומר שמצד אחד יש איזשהו ייחוד או קו שבר שעובר בין חז"ל לבינינו, אבל זה לא נובע, מצד שני זה לא קו שבר שחייב להיות, זה לא קו שבר שעובר כי יש להם רוח הקודש יותר גדולה או כי הם חכמים יותר או אופי הספרות שונה. זה קו שבר שריקה, הם היו כולם ביחד. לו לא היה גלות, לא היו מתפזרים באבק אלפי תבל, אז הסמכות הייתה ממשיכה גם בזמן הגאונים, ואגב, הגאונים אולי מתחררו את עצמם ככה, וכן הלאה. אז מבחינת הרמב״ם, יש הבדל בין תקופת חז"ל לתקופתנו, רק כמו היא נוצה יותר בעובדה שכולם ביחד. מדוע הרמב״ם חושב שמקור הסמכות הוא בעם ישראל, זה הוא עצמו לא מסביר שם. יש כאן רמב״ם חלק כאן? טוב, כי תסתכל אחרי זה בהקדמתו למשנה תורה, הוא לא מסביר, רק אומר, הוא קובע את זה כעובדה. אם נעשים עכשיו, א' קודם, פה כן כדאי לציין, שזה מזכיר במידה לא מבוטלת את עמדתו לגבי הסמיכה. מי שזוכר, אז הרי סמיכה אמיתית, לא סמיכה של המות הראשית של היום, אלא סמיכה אמיתית זה איש מפי איש על משה רבינו. וברגע שנפסקה הסמיכה, אז כבר בעצם שרשת השמיכה נפסקה, והיא לכאורה אמרה להתחדש רק לעתיד לבוא. הרמב"ם חידש, פירוש משום בסנהדרין, שאפשר, אם כל חכמי ישראל יתקבצו ביחד, יחליטו כולם ביחד לעשות, לסמוך, אז זה תופס. כך הרמב"ם בפירוש משום בסנהדרין, הדבר הזה כידוע אומרת, ניסו את זה, במאה ה-16 בצפת ניסו לעשות את זה, ניסו שם לקיים סמיכה, היה פולמוס ענק בין חכמי צפת וחכמי ירושלים, בסופו של יום הירושלמים ניצחו. זאת אומרת, העסק הזה לא התרומם. זה כבר הערה, לא סוגריים, אבל עמדת הרמב"ם היא כנראה שבעצם הכוח המחייב זה נטוע בעם ישראל באיזשהו מקום. אז אם כל חכמי ישראל יתקבצו ביחד, יש לדבר הזה איזשהו מעמד, ולכן כשכולם ביחד, אז גם זה מחייב מבחינת פסיקה, ואם כולם ביחד אפשר לעשות סמיכה. כמובן הוא לא מסביר מניין לא זאת, יכול להיות שזה מפרשת זקן ממרא שכאן בשבוע שעבר מפרשת שופטים, דהיינו אומרת שבית דין הגדול הוא אחראי התורה שבעל פה, כמו לא, סתם לא פרש. ייתכן שזה קשור בנקודה ההיא, ייתכן כי התורה ניתנה לבשר ודם, כשהוא בא ונתן את התורה לבשר ודם, אז בשר ודם קיבלו גם את הסמכות ולא רק את המחויבות. חובן זאת הענתו. יש אחרים שגם שגם כי בעצם רואים ברמה, יש להם טענות, חלקם הופכות בספרות נגיד הפרומוסית בת ימינו, שגם כי טוענת שספרות חז"ל שונה, אם זה בגלל חלק מנסים לקשר את זה סוג של רוח הקודש, חלק מהספרות בת ימינו טענות כאלה נפוצות, רוח הקודש, אפשר כן לומר נקודה אחת, חז"ל נמצא, לפחות באחרי המשנה לפחות, נמצאים בין, בדבר אחד יש להם שוני איכותי לעומת כל שאר התקופות. וזה, עכשיו נדבר על זה בהמשך, אבל הנקודה הזו היא כזאת. הם דורשים את התורה. זאת אומרת, הם עובדים לא רק מסברה או משקל וטליה תלמודי. אלא הם לוקחים את ג' מידות, הם מנצלים את ג' מידות, שתיים מידות, והם דורשים פסוקים. עכשיו, הסמכות לדרוש פסוקים היא מהותית. כי, אומר זאת כך, בעצם אולי נתחיל מ... טוב, נתחיל להגדרה בכל זאת. הפסוקים נתונים לפרשניות שונות. פרשניות שונות מבחינת הבנה, פרשניות שונות מבחינת מדרש. דהיינו, יש לך פסוק, ניתן להבין את המצוות שונות. המושג שתראו פסוק פתוח להבנה, יותר מהבנה אחת. ניקח, ניקח דוגמה, מה זה בכתב לה? אז מה זה כתיבה? הנה דוגמה, מחלוקת רבי מאיר ורבי אליעזר פה בגיטין. אם בכתב זה כתיבה, או בכתב זה חתימה. בכתב הכוונה הבעל או העדים. זו מחלוקת מאוד עקרונית, והיא משליחה על כל הבנת הגט. נדבר על זה בניין במשך השנה. עכשיו, המילה וכתב סובל את שני הפירושים, כי זה יכול להיות כאמור, זה יכול להיות הבעל, זה יכול להיות העדים. פעולת החתימה נעשית את הכתיבה, פעולת כתיבת הטקסט. ועכשיו הם רבי רבי עזר, והם בעצם, עכשיו כאן הם בעצם לוקחים את הפסוק ומנסים להגדיר מה הוא אומר. והדבר הזה נכון לגבי י"ג מידות לצורך רבה יותר. אני יודע מה, לוקחתם לכם, והם הראשון פני צדה כפות תמרים, ולוקחתם לקיחת תמה. לקיחה לכל אחד ואחד. לכם משלכם. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, חזד בני חיות, חזד בעצם מקבים מה כתוב דבר שבכתב. יש לנו את הפריבילגיה לקבוע מה תורה שבכתב אומר. ובשביל הרמב"ן על התורה, למה זקן, כאילו למה על פי התורה שיראו לך ועל פי התורה שיגידו לך לא תעשו ימין ושמאל, כי הדעת שלהם הוא נותן התורה, פרשנותה מחייבת. כשפרשנותה מחייבת אומר שהם קיבלו איזשהו מנדט להגדיר מה כתוב, כי כמו כל פרשנות הוא סוג של קביעה, זאת אומרת האם כתוב וחתם בכוונה וחתם, או הכוונה לכתוב את הטקסט, האם לה זה לשמע או משהו אחר, וכן הלאה וכן הלאה. תראה לך עוד דוגמה, כי ייקח איש אישה, אז מה זה? קניין, נכון? כיחה כיחה משדה אפרון. זה דרשה. אם אני קורא את הפסוק, לו הייתי בא, מוצא ספר תורה בקרן זווית, מבלי חז"ל משום דבר, את המילה לי לקחת, יכולתי להבין גם, הכוונה היא שכנע אותה. קח את הארון, אומר שם רש"י, ככהו בדברים. ואת המילה לקחת, היא פתוחה לפרשנויות שונות. חצי שנייה. אז לכן בעצם כשחז"ל קיבלו את הסמכות לדרוש את הפסוקים, באמת נמצאים איזשהו מעמד שונה ומיוחד לעומתנו. הדבר אומר, אני אקח דוגמה אחת אחרונה, שוב פעם, מפרשת שופטים, ראשית דרכך תשכב מצרך תיתן לו. מה זה תיתן? תיתן יכול להיות נתינה ממונית, זה יכול להיות פשוט תעביר לו את זה. אז קודם אלה נותנים להם כל הזמן איזשהו, זה נותן למעמד על פניו ייחודי. נדבר בלי נדר עוד כמה שבועות, הם גם אפשר לעשות את זה בימים ודבר כזה. כן, רק שמות. גבי, מה? כן,
הדרשות של חז"ל, אבל לפחות הגזירה שמה, הם גם התקבלו ממשה.
כן, כן, אז אתה בהחלט צודק, זה היה המשך. עכשיו, י"ג מידות חלקם, מה ככה, בחלקם ברור לנו שאין להם דן גזעה שווה אם כן קיבלה מרבו. זה בהחלט נכון. עכשיו, מצד שני, היא הנותנת. זאת אומרת, בגלל שאין להם דן אם כן קיבלה מרבו, זה עוד יותר ממחיש יש ערך מוסף. זאת אומרת, אם יש מסורות שוות מאיש מפי איש, שיש לך, אין בימינו. בימינו אין מסורות כאלו. זאת אומרת, כשאנחנו היום באים להביא מהכתוב הפסוק, אנחנו עובדים מסברה. אם המשכוך רוצה לחדש דין מהפסוק, או הרמב"ן רוצה לחדש, יש ברמב"ן לפעמים אפשר למצוא, הוא שוקח פסוק והוא דורש אותו. למשל, כל חייר משל חמין אדם את מות יומת, פסוק שבסוף שיהי ביקרה. אז אין המסורת, זה הצעה. וכנל גם כאלה גם הצעות של הנציב, של משך חוכמה ואחרים. דווקא עובדה שיש להם איזה מסורת רציפה, היא המאדירה כאילו את מעמדם, נותנת להם איזשהו ערך מוסף יותר גדול. זה א', ב', יש מחלוקת ראשונים, אבל אפשר מתבקשת, האם זה יכול להיות בכל י"ג מידות? כי הביטוי החז"לי, זה אין אדם דן גזעה שווה אם כן קיבלה מעצמו. קל וחומר, אדם דן מעצמו. אין שתי הקצוות. קל וחומר מותר לך לומר לבד, גזירה שווה אתה לא יכול. מה עם כל ה-11 מידות האחרים? אפשר לפרט וכלל, בניין אב, דבר למד מעניינו וכל אלו. מהגמר קשה לדעת. זה בכל כתובה שהיא תוספות בסוכת דף למד א', לא זוכרים לי את מה. אחד מהם אומר, תודה רבה, זה השווה, נראה שהוא אומר כל ה-12. לא, נדמה לי גם ככה לצורה, כן? עכשיו, אז זה, עכשיו, כאמור, אם זה מסורת, זה שקורות מעצים, ואם זה לא מסורת, זה עוד יותר מעצים אותה. זאת אומרת, שחוץ לגזע השווה, שהיא איזושהי מידה ייחודית, אז כל השאר ניתנות לאדם לדוש. אגב, זה לא רק שתעשו בסוכה, שמה הרמב"ן ב... שורש השלישי בספר המצוות, ומה זו אחרת גם כן טוען שחלק לא קטן מהדרשות הן נדרשות מדעת הדרשן ולא דווקא מאיזה מסורת שהייתה לו. עכשיו, הדבר הזה כמו נוטה, כן,
אבל ההלכות היו גם קיימות לפני שהם דרשו אותם. זה לא שהם ימציאו עכשיו שצריך לקדש.
אז הבוקר לא נדבר, הבוקר בטח לא נדבר, אבל גם עכשיו לא נדבר. אז בלי נדר אומרת, בהמשך אני מוכן להקדיש לזה פגישה אחת. זאת שאלה נכבדה, היא לא פשוטה. זאת אומרת, עד כמה בעצם מגלים את מה שנמצא יש מפי איש, או עד כמה הם מדורשים, זאת שאלה לא ברורה לחלוטין.
אם היום אנחנו נדע את 13 מידות ונדע לדרוש בהם כמו שצריך, אז חוץ מגדרה שווה אולי, אבל אולי נוכל לדרוש כל עד מהתורה.
אז כשזה צעד התמונה הזאת, אני מקווה שאני אגיד את זה עוד היום. בכל מקרה, אז היות שחזל נמצאים בעצם בתפר, מה זה ככה? חזל הם בתפר שבין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ואם תרצו, הם עושים את ההמרה מתורה שבכתב ותורה שבעל פה. כאילו כשניגשים לפרשה, זה בתחילת הדרך, זה תורה שבכתב, וכשגורים את המדרשי, כאילו כשהספרי או המחית ניגשים לפסוקים, כשהם ניגשים זה רק תורה שבכתב, כשהם גומרים את המפעל, זה כבר תורה זה כבר תורה שבעל פה. הדבר הזה ייתכן ומעניק להם סמכות מיוחדת, אלא שזה בעיקר נכון לתנאים. ברגע האם נוכל להביא זאת גם למוראים, זה כבר יותר מסוח. בכל מקרה, יש, אם מסכים זה כך, הרמב״ם כן נותן איזה ערך מוסף ייחודי לחז"ל, אבל לא בגלל גורמים כאלו, אלא בגלל שפשוט כולם חיים באותו מקום. יש היום את בספרות הפרמוס החרדית, כמה שאני מתרשם, טענות שרוח הקודש או משהו מעין זה אומרת הופכים מדרשים, או אומרת למשל הם מותר לחוק על מדרשים, פשוט תנ"ך. אז הרמב"ן אומר אחד וחד שמותר, אבל האמת הוא אומר זה סברה, ולך גם יש סברות אחרים מתנגדים לזה. משל מי שרוצה לראות איזה שהוא בפעם הבא בלי נהדר, חיים מוולוז'ין כותב אחרת, שמדרשים גם בפרשנות תנ"ך הם מחייבים, יש סמכות מחייבת וכדומה. אז זו כמובן גישה שנייה. וגישה שלישית שהדגשנו פה, בגלל שחזל עם על התפר הזה, ייתכן וזה נותן איזשהו סמכות נוספת. אני אביא לכם דוגמה אחת בשביל להדגים את הדילמה הזאת. הרמב״ם שואל, שם מפורסמת ומתבקשת. השאלה היא כזאת, חז"ל אומרים, התורה אומרת, בשר בשדה טרפה לא תאכל, לכלב תשליכו לאותו. אז אסור לאכול בשר טרף. עכשיו, באו חז"ל, או במקרה הזה שבאמת אומרת, או בתורה שבאמת איזשהו מסורת, איש פי איש, וקבעו, זה לאו דווקא בשר שנטרף על ידי חיה רעה, אלא הכוונה, א', כל בשר שמת מיטה לא טבעית, או מה זה אחרת, אם מת מיטה לא טבעית זאת נבלה. טריפה, בשר שלא מסוגל לחיות חיים טבעיים, אז הוא בשר טריפה, נכון? זכן, אם יש בהמה נקב בריאות, או ניקב קום המוח, או נקב בקיבה וכן הלאה, היא טריפה. יתחילים לזה עוד כמה דוגמאות גם כן, אבל ענייננו נשאר בזה. עכשיו, הגמרא בדוחולין, אמנם זה מחלוקת, הגמרא בדוחולין שטריפה אינה חיה. בימינו, ברור לחלוטין שמבית טריפות אפשר לחיות. למשל, ניקב נקב הריאה. אפשר להאריך ימים, מה שקורה שהגוף באמת, הגוף מרפא את עצמו והנקב מתאחר. זאת אומרת, אם יש נקב שם, אז בסוף הגוף או יסתדר איתו או הרבה פעמים גם מתקן אותו. אז ברור לנו היום שהרבה מהטריפות שחזל מושה טריפה נחיה, אז אפשר לחיות. הרשב"א נשאל על כך ואמר זה לא נכון, זה שקר גס. אם מישהו אומר לך ש טריפה מסוגלת לחיות, הוא שקרן, כי זה נוגד קבלת חז"ל. עכשיו, זאת עמדה שהמאה ה-13 אולי היה אפשר לטעון אותה, גם אז היא הייתה בעיותית. ודאי שבימינו זאת עמדה סופר בעייתית, פשוט זה נוגד את הממצאים האמפיריים. הרמב״ם שואל את אותה שאלה, והרמב״ם, במקום לטפס העץ הגבוה, זה הרמב״ם אמר כך, זה לא משנה מה שקורה בימינו. התורה, כשהתורה באה ואמרה בסוף זה טריפה, באיזשהו שלב חז"ל בשעתו קבעו מהם הטריפות, ומה שחז"ל קבעו בשעתו זה מה שמחייב. זאת אומרת, אם כשביד הנשיא ערך את מסכת חולין, הוא קבע מהם הטריפות, ויש שם פרק אילו טריפות, אז לא משנה לי היום מה אני יודע מבחינת הביולוגיה של ימינו. זה מה שחשבו אז, זה מה שקבעו וזה מה שעשו. עכשיו נחשוב שנייה אחת משמעות הדבר הזה. אין ספק שחז"ל יכולים ליצור איסורי. חז"ל יכולים לתת פרשנות למקראות שתהיה פרשנות מחייבת. כל הדוגמאות שהבאנו, פה זה דוגמה ייחודית. הרי בעצם לא הכתוב מה זה ככה, לא הכתוב בסבא שזה טריפה, אז חז"ל קובעים שזה לא בימה שנטרפה, זאת לא דרוסה, אלא גם בימה שכמו יש לה כל מיני בעיות בריאות. זה אף אחד לא מפקפק, זה מה שאמרתי קודם, שחז"ל יכולים לתת לתורה שבעל פה הכוונה וכיוון. או למשל קובעים גם כן טריפה זה גם בשר שיצא חוץ מחיצתו, אז הוא בא, הוציא את הראש שלו מחוץ לרחם והחזיר אותו, ובקיצור אז הוא עכשיו טריפה. בסדר, זה לא, זאת שאלה שכמו קביעת מה אתה אומר, וזה חזר לשים כל הזמן בשיחה מביתו יצא זה שהוא שכב אינה חוזרת וכן הלאה וכן הלאה. זה לא בעיה. מה שהרמב״ם מחדש פה, וזה כבר חידוש משמעותי, גם עניינים מציאותיים. אז בעצם, מה בעצם בא ואומר? כאשר באו ואמרו שטריפה אינה חיה, אמרו היום, יודע מה, משנת 200 לספירה, נקבע מה בכלל באיסור טריפות. והקביעה הזאת תהיה מחייבת. זאת אומרת, ההנחה היא שבאיזשהו מקום חז"ל באו וקבעו איסורים, או יותר נכון קבעו מה התורה אומרת. אז לא היו קובעים שבהמה שלא יכולה לחיות, אז היינו צריכים בכל דור ודור לשנות את זה. לא, הם קבעו, נקבע תוושת, נקבע קום של מוח, נשבע עצמת הגידין וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אז כנראה לדעתו היה איזה רגע קובע בזמן חז"ל שבו נעשה המעבר מתורה שבכתב לתורה שבפה מחייבת. זה דבר מאוד לא, חצי שנייה, רק בשביל לחדד את הנקודה, הרבה אחרונים, החזוני יש עוד הרבה אחרונים, זה דבר שהוא מסברה כמעט מתבקש, טוענים שיש הבדל בין טריפות של אדם לטריפות של בהמה. הדין הוא הרי אם אדם רוצח טריפה הוא פטור. זאת אומרת, אם מישהו יבוא לחולה שיש לו כבר חור באמת, אם מישהו יוצח חולה עם דימום במוח הוא פטור. זה כבר מפורשת. אז פה אומרים כמעט כל האחרונים פה אחד, זה משתנה מדור לדור לפי הידע הרפואי. מי שירצה, פה אנחנו לא הולכים מה שהיה, מה שחשבו פעם. פה קובעים לפי הידע המעודכן הרפואי. למה? כי חז"ל לא קבעו איזה חלות שם טריפה. אמרו להרוג מישהו שעומד למות, אתה פטור. ובהמות ומה זאת קבעו איזושהי קטגוריה מרחות כפולות טריפות. אז בעצם היה רגע של קביעה. לפני זאת הרמב"ם לפחות חושב שהרשב"א לא צריך לקבל את זה. מבחינתו זה באמת המציאות העובדתית. זה לא הולך, זה היה אחרת. אבל למה? כי אני חושב שאיזו פעולה פורמלית שחז"ל עשו לשכח את התורה ולהפוך אותה להלכתית. וזה כמובן נותן לחז"ל איזשהו ערך מוסף מאוד מאוד מיוחד. כן.
אם בעצם מפי הרמב״ם זה נשמע שנותן איזה סוג של ממד מגי כדי אולי לצאת נגד הקראים.
לא, לא מגי.
אני נותן לך בעצם, כאילו, לא, אין לי באמת סברה אמיתית.
לא, 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 לא. הרמב״ם גם היה מתעלם מזה שאתה שם אותו מגי באותו משפט. זה מה שהוא לא רוצה. הרמב״ם לא אומר לך שיות שקדוש ברוך הוא גזר, או שחזל גזרו, אז כאילו, נימד מגיה אומר ככה, היות שחזל קבור, אז מן הבימה תמות. זה לא, זה לא יקרה. הוא משהו עושה משהו אחר, הוא עושה מימד משפטי. שיש תרגום משפטי לקביעה הכללית, שבסוף הזה טריפה, יש רגע שנעשה מעבר לניסוחים משפטיים. ולדעתו, המעבר הזה הוא בתקופת חזל. והרגע, הניסוח המשפטי הוא רגע מחייב. זה נשמע שמאוד מחודש בדבריו. זאת אומרת, זה לא ש... כאילו, אני יכול לומר לך, בכל דור ודור, ניקח את הפרשנות שאנחנו מבינים את הפסוקים. לא, אצלו היה רגע שפסוקים עברו מאיזו אמירה כללית לניסוח משפטי מחייב, או בבית אחרת, הם עברו מתורה שבכתב, מתורה שבעבר. זה בעצם ה... כשאמרתי שדעתו, יש רגע שהוא הולך מושא שמתרחש כאן. טוב, כאמור, כן. רונן, כן.
אבל על מה חזר מתססו את הקביעה הפורמלית הזאת? יש סיפור מגמרי על זה שהמורה הלך להיות רועה בשדה לכמה שנים כדי שילמד את כל ה... לראות כמה ובמה חיה, נכון?
כן, לקטע מומים.
מה?
לקטע מומים שבחורות.
אז אם הם לומדו את זה מ...
לא, שני דברים. א' כל, לא, ברור שהם צריכים לעשות לקטע מציאות. אם חמים באים יום אחד, בוא נזרוק מטבעות ונקבע מטרפה, זה היה פשיעה וזה לא היה מחייב. זה חייב להיות ניסיון להבין את האמת התורני. מה שאני אומר רק שאם הם פספסו, ברת המציאות, הוא אומר זה ככה, הבנת המציאות באותו רגע היא מה שקבע. באותו רגע ככה הבינו את המציאות, אז באמת לזה התכוונו.
אבל אם הם פן כלשהו חוץ לפן המציאותי שקובע את הפן המשפטי, אז למה שאנחנו לא נקבע את ה...
אז א', זה לא באתי קודם, באמת יש חידוש בדבריו. זאת אומרת, ההנחה היא כזאת, וזו נקודה משמעותית, משהו טועה לגבי טריפות. ובשביל זה הבאתי לכם את הדוגמה של טריפות ברציחה. הוא לא טוען את זה בהכרח בכל הדינים וכל ההלכות. הוא כן טוען שמה שמחייב זאת האמת המשפטית. האמת המשפטית נקבע בשלב מסוים, לא האמת העובדתית. אני אתן לך דוגמה נוספת שהיא רק ישנה בפולמוס גדול, מי שורג קינה בשבת. אז אם אתה צריך בכל דור להכין מחדש, זאת אומרת, אם בימינו חושבים שהקינים הם לא נבראות מן הרקק, אלא הם פרות ורבות כמו כולנו, אז אם אלה היום יעשו קינים בימינו, או לא, או שאתה אומר שבאותו רגע חזל קבעו, לא אמרו שכל מה שפה בבה, אמרו יש 1,001 מינים שמותר להרוג ו-5,000 מינים שאסור להרוג, וקבעו איזשהו קטלוג. אז השאלה הזאת כמובן קיימת בהרבה תחומים. באמת, מה לגבי, אני יודע מה, מה לגבי כל מיני דימי, איך באמת כל מיני מקרים שתנו במציאות. ברובם אנחנו בשאיפה, כמו שאתה אומר. אני אתן לך דוגמה. מה כתוב? לא למול, אם ילד יש חום, לא למול תוך שבוע. למה? כי זן חזן, פחדו שיש לו דלקת. גם היום אי אפשר לעשות ניתוח משך דלקת. רק שהיום לא, היום פשוט עושים בדיקת דם. אז היום, אם תינוק יש דלקת, לא יעשו לו ברית מילה. אבל האם אתה צריך לחכות שבוע? אז פה אומרת, יש פוסקים שאומרים לא, תעשה בדיקת דם, ובזה זה נגמר. יש מוהלים שיסרבו למול היום תינוק, גם עשו בדיקת דם בשלילית, כי במה כתוב שבוע. אז פה זה לא תורה, זה גמרא. אבל המתח הזה קיים עוד, עוד נפגוש את זה בהמשך הרבה. מה שכרגע, מה שמעניין אותי כאן, זה בדיוק הנקודה הזאת, שלמרות שאנחנו בשאיפה שכל יהיה כמה שיותר מציאותי ולא משפטי פורמלי, בטריפות אמם כן הלך בקו הזה, אבל מה שמניתי עכשיו זה פחות מתי משפטי, מתי פורמלי. אלא אם זה פורמלי, מי הקובע? חזר. זה באמת, זה דבר שהוא משמעותי.
האם זה גם לכולם או רק לחומר? לא,
אז שוב, בדוגמה, אני לא אומר שזה, פה אני רוצה לחזור להגיש את הנקודה של, לא תבינתי לא נכון, אני לא אומר שכל הפסוקים יקיבלו בזמן חז"ל תרגום פורמלי ותו לא. אותם מקרים שכן, זה גם נקודה.
אם זה לפי הרבה רק תוקף משפטי, אז תעשי לבוא שנגיד שיהיה לה תמיכה, אפשר יהיה...
מה?
יהיה תמיכה. תתחדש הסמיכה, אז יהיה אפשר לשנות את התוקף המשפטי הזה?
אין לי מניח שלא, אבל אני לא בטוח.
כמו שלחזר ניתנה סמכות, אז אולי תינתן עוד פעם סמכות כזאת.
ייתכן, אבל בגלל
הסיפור הזה
אני מניח שלא. קיצור, כרגע, כמו השעה הזאת עוד התעלה בצעות שונות בהמשך הסיפור הזה, כרגע מה שיותר חשוב לי רק, הנחתו של הרמב״ם המובלעת, כי זה לא הנושא שמעניין אותו, הנושא שמעניין אותו זה להסביר לך איך הוא טריפות. הנחה המובלעת היא שחז"ל יש להם את היכולת לתרגם את התורה לניסוחים משפטיים. עכשיו אני אומר, זה אומר שמשהו שם, שיש שם איזו סמכות יתרה או שותפות, כמעט שותפות בין בשר ודם לקדוש ברוך הוא. בהמשך, אם הכסף מי שעושה פרשות לרמב״ם, זה שותפות בין בשר ודם לבשר ודם. פה זה שותפות בין בשר ודם לקדוש ברוך הוא. זה מה ש... נותן איזה ערך מוסף. טוב, בכל אופן, זו גישה אחת, שכן זה קו שבר פה בין חז"ל, או כאן או כאן, לבין התקופות האחרות. לא חייבים לקבל זאת. אפשר לטעון שבאמת אין, זה הכל כמור למעט. באמת, בתורה שבכתב כמובן, שכל זה, אין הבדל עקרוני. זה רק, ככל שמתקדמים בזמן, אז כמובן מרת הסמכות גדלה, אבל זה לא... אין פה משהו... נקודה אחת, אני לא התייחסתי לה כרגע, עד עכשיו, אני אמר משפט וחצי כרגע, אני לא נכנסתי את בולשת ירידת הדורות. זאת אומרת... אני לא ניסיתי לייחס את זה בגלל שפעם יהיו חכמים יותר. הסיבה שאני לא מאמין בזה. זאת אומרת, יכול להיות, נאמר זו ככה. אני לא בכלל, קודם כל, מה שרמב"ם כותב יכול תשובה, שכל אחד צריך לחיות לאור זה, יש לו בחירה חופשית. הבחירה החופשית הזאת אומרת, שהוא יכול להגיע לאותו הישג תורני, כל מדעות קודמים. הרמב"ם כותב יכול תשובה, שכל אדם צריך להאמין שהוא מסוגל את משה רבינו. זה פותח הרבה שעות חינוכיות, האם באמת זה נכון לחנך כל תמיד שהוא מסגרת משה רבינו, כשאתה יודע ש-99.9% לא יהיה משה רבינו, ואז כמובן, זו שאלה האם אתה לא יוצא איזו תסכול מובנה את התלמידים, וזה פעם בשביל זאת איש אשמח לדבר על זה. בכל אופן, אמן כן חושב שברמה עקרונית רק הזה ניתן. א', ב', אנשים IQ גבוה היו בעבר, היו גם בעתיד. זאת אומרת, אי אפשר, אולי שאי אפשר לצמדור הלכה שה-IQ של העבר תמיד הגבוה יותר מן העתיד, כמו שאי אפשר לצמדור הלכה שהעתיד תמיד הגבוה יותר מן העבר. ואם רוצים לדבר על צדקות, גם זה אומרת, יש עליות וירידות, יש דור צדקים יותר, צדקים פחות. מה שכדאי, מה שבטוח כדאי לזכור זה גם מי שיבוא ויגיד שלא כדעות הראשונים, דעות האחרונים, כמו שאמרת פה בגיטין הפי, שדעות הראשונים היו יותר צדיקים מאשר דעות האחרונים, זה עדיין לא אומר, מה זה ככה, אם מי רוצה לטעון שאי אפשר לחלוק את התנאים כי הם היו הכי חכמים, אז אני צריך לטעון שכל התנאים, עד כל התנאים, יותר חכם מהגרא. או לחילופין, שגר באמת יכול לחלוק לתנאים. עכשיו, שגר יכול לחלוק לתנאים, זה שוודאי לא נכון. אני גם ב-99% משוכנע שלא כל אחרון התנאים, כולל הזוטרים שבהם, היו חכמים יותר, או תמיד חכמים יותר גדולים מהגרה גם כן. אז לכן, לדעתי לא צריך לחפש את ה... מקור הסמכות הוא לא בירידת הדורות.
מה אתה אומר ירידת
הדורות? יש תזה
כאלה.
מה?
אתה מופרש שיש ירידת דורות. מהם כמלאכים היו ככה מורים?
לא, זה...
יש,
אני לא...
זה מובן שאומר
כאילו. אני לא בטוח שיש לזה נהדר, אבל אני אומר ככה. יש אמירות שדורות, שדור X היה יותר צריק מדור Y. אין קביעה שזה ככה בהגדרה. צריך להבחין בזה. כשגמר אומרת, שלא כזאת יש מדעות האחרונים, ויש כמה דמות כאלה, יש כמה כמות הגמר פה גיטין, פיאלף נתנה לי, יש כמה דמות דווחף, למשל, כמה דמות דווחף אומרת, שהדעות הראשונים, שהדעות האחרונים יותר תלמידי חכמים, יותר תלמידי חכמים, יותר למדנים מדעות הראשונים, אבל הדעות הראשונים הייתה בהם יותר פונקאית. זאת אומרת, הם היו יותר, יותר יראי השמיים. אז... קיצור, תסתכלו בכל דף חף, מה הייתה, מה ששואלת ככה, אמר ביהודה נדמה לי, אנחנו אומרים חבורות במסכת אוקצין. אנחנו מ-13 שיעורים כלליים, משהו כזה, במסכת אוקצין. אנחנו לפעמים שגשם כל הזמן ולא יורד גשם. לעומת זאת, דוד קודמים, שבקושי ידעו את המשניות, רק היו מתעצים בתלית, או מורידים תנ"ל שם, ואוטומטית הגיע גשם. אז התשובה שלו, שהייתה בהם יותר מסירות נפש. שזה מעורר הרבה מחשבה גם, כי גם התשובה היא חשובה. אבל מה אתה רואה שם? שזה לא גדול, לא דווקא גדול התורנית. הוא לא אומר שהם יותר גדולים בתורה מאיתנו. אנחנו גדולים מהם בתורה, אבל הם גדולים יותר מאיתנו בדברים אחרים, במסירות נפש וכדומה. זה א', ב', גם כל אחרים שלא כדולות הראשית בעוד האחרונים, הם הגידים שדור אחד אומר על... שאני יותר נמוך או פחות צדיק מדור ב'. אז מעבר לשאלה עד כמה דור יכול לשפוט את עצמו, זאת אומרת, האדם תמיד ממעט את עצמו, אבל הוא רק אומר שבסדר, אנחנו דור פחות טוב מדור הקודם. אין מיטב ידיעתי לפחות, אין שום אמירה שאומר זה כך בהגדרה, שבהגדרה כל דור יגרו יותר מדור שקדם. זה איזה שאין. כי אמרו, וזה, אם לא מנסך, אם מדברים על צדקות, דירת שמיים, זה עומד כמעט בסתירה מפורשת לעיקרון של בחירה חופשית. עיקרון של בחירה חופשית הוא מיסודות היהדות. אז לכן אומרת, עכשיו, נקודה אחת, היא קשורה לשאלה של אחיה של הקודם. אם בונים את סמכות התורה שבעל פה, על העובדה שזה עובר איש מפי איש, לא שמחדשים, אלא שפשוט מוסרים, כמו שקי אותם מסיני, הוא בשרה לישוע, וישוע זקנים, וזה הכל בונה מסירה, עוד ככל שאתה יותר מתרחק, יש יותר טלפון שבוע. אין לי ספק, שבדו מסוימים, בת הטלפון השבוע היא בעיה. תחילת, תפין של בנו תמי, תפין של רשי. קודם אלינו, ברור שהטלפון השבוע פה מהווה איזשהו באמת מרכיב. תפין של רבנו לא היו גם בנו תמי, גם רשי. לכאורה, למרות שיש כל מיני אמירות מדרשיות שכן, אבל המחה היא שזה התפקשש באיזשהו שלב, ושהתחילת היה חיבוד, אפשר להתווכח אם מצאו אותו או לא, אבל ברור שכל ויכוח, כי יש טלפון שבוע. אז מבחינה זאת, תדעת הדורות הוא גורם, אבל זה מרכיב רק בחלקים מסוימים. עכשיו אני יודע שמאוד פופולרי בחוקים מסוימים לדבר על... דת הדורות כאיזשהו, איך נקרא לזה, עיקרון מובנה. אני לא מקבל את זה. זה שיש אדם חייה חופשית. וזה מה זה אחר. זה סתם חייה חופשית של האדם, ויש מקום מה שהקדוש ברוך הוא. יש בחירה חופשית. וזה גם קשה לראות את זה גם במה. אני חושב את זה היסטורית. היו דורות... שכמה שאנחנו מבינים, אז לעולם יהיה את הידי מתן סכן של מצוות, אנחנו לא יכולים לחלק ציונים לדורות קודמים. דבר בכלל, יש דורות נורא מרשימים, שבאמת, מה זה ככה, לפחות גם בחז"ל, גם בחז"ל הראשונים, דורות שקידוש השם נתפסים כדורות מרשימים ביותר, והשגם בצדק. כי כשבן אדם מוכן למסור את נפשו ולמות על עיקרון, ואומרים לו, עוד תמות, הוא תוותה לקרונות שלך, והוא אומר, אני אמות, אז זה אומר לך משהו מאוד חזק על עקרונותיו. אז לכן דורות ש... דורות שבהם הדברים האלו מתקיימים, ו... והיו דורות כאלו, אז כן, בפעמים קשה לומר שהם ברמן, ברמן רוחנית או דתית נמוכה יותר מדורות שקדמו להם. יש דורות שבו, שוב פעם, קשה לך לקצוני, אבל יש דורות, יש פריחה בתלמוד תורה. אומרת שיש אותו איזשהו רנסנס תורני מרשים. אז שוב, לא תמיד יש איזה, לא תמיד צמוד לפריחה דתית, אבל קשה באמת, כאילו, קשה מאוד לומר, מה זה ככה, שצפת שהמאה ה-16 מבחינת סמכות תורנית היא ירידת הדורות לעומת המאה ה-15. תסתכל על הספרות שיש לנו היום מצפת של המאה ה-16, לעומת, כולל השולחן ערוך והבית יוסף, וכל מדבר מעט על, על חיבורים נוספים שצמחו משם, ותשווה את זה מה שיש משלהי המאה ה-14, המאה ה-15. אז מה שלא נסביר את, את הסיבה, קשה לומר, יש ירידה לפחות ביצירה התורנית, לא נדבר כאן גם חד דתית, שיש ירידה מאחד לשני, פשוט זה מאוד קשה לומר. אז לכן, אני לא אצלו להתבסס על שיקולים מעין, מעין אלו. טוב, עכשיו, זה פה יותר מביא אותנו, בעצם אמר ככה, אמרנו שיש חלוקה לתקופות, אמרנו, או העלינו פה קצת למחשבה ויראו, ואני לא בא כמו לקבוע פה איזשהו נחד משמעית, האם באמת תקופת חז"ל היא ייחודית ושונה, אמת, אפשר לומר, כפי שאמרתי קודם, ודאי שמי שלא מחז"ל לא יכול לחלוק עליהם, בעניינים הלכתיים לפחות. יש, אני חושב, דעות שבאמת רואים את חז"ל כאיזשהו, רואים איזה קו שבר. אמרתי בהתחלה, אני רק חוזר מזכיר את זה, ודאי מבחינת הרצף או התודעה, תקופת חז"ל בסך הכל עם כל מה שידוע לנו על זה, זה עדיין מכוסה בערפל ביתר סמיך, לעומת הרצף ההיסטורי הרץ, שיש לנו פחות או יותר מ... בוא נגיד מימי ה-11, מחירות מקהות ישראל מימי הביניים, בין אם זה בארצות צפון אפריקה וספרד, ובין אם זה באשכנז וצרפת. האם יש איזשהו ערך מוסף מערכתי? טוב, זה הדעות שבאנו כאן. עכשיו, השלב הבא, זה בעצם לבוא ולבחון את באמת מדוע זה מחולק בפירמידות, ומה שזכרים שעה זה קודם, מה הסימנים של התקופות, מדוע התקופה מסתיימת כשמסתיימת, מה סימני ההכר וכו'. טוב, זה בניית הבא, זה בניית הבא, הבא נתחיל מזה. זאת אומרת, מה, אלף כל, מה עם המעברים בין התקופות, מה מאפיין את המעברים, ומה מאפיינים בתוך כל תקופה. כשגמור את זה בניית, אז נעבור, נשאיר את חז"ל מאחור ונתמקד באמת בראשונים ובאחרונים. טוב, אני חוזר מה שמעתי בהתחלה. א', גם יש מישהו הערות או השגות את הנושא, הוא מוזמן לפנות אליי אחר כך. גם אם מישהו מבסוט מהנושא, אבל יש לו הערות או מצוות לשיפור או משוב על מה שדובר, אז תפנו בשיחה עד הסיסו. שבוע הבא מת, אני נוסע ושלושה ימים לחול, וזה נופל על שישי ראשון שני, אז באמת אני לא פה בשני הבא. אם נמצא זמן אז אפשר להשתים טוב, אם לא אז נדחה בשבוע, ונחלט לא בשבוע הבא, אני אבוא עוד שבוע. מה?